אהלן, ברוכים הבאים לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו נדבר על הסרט הכי טוב לדעתי של הבמאי הכי גדול כיום בעולם לטעמי, אבל אולי גם לא. בואו נתחיל. תודה רבה שחזרתם לעוד סרטון בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו נמצאים במקום 12, עוד רגע נכנסים לטופ 10 של כל הזמנים. שלי בכל מקרה, הנה החוקים של הפורמט נמצאים ממש שמה. מי שעוקב תקופה אחרי הסדרה הזאת שהתחילה אי שם במקום 100 יודע ויודעת כבר שאנחנו מדברים פה על סרטים שאני מאוד מאוד אוהב, אבל שיש להם איזשהו ערך קולנועי כזה או אחר. וכפי שאתם כבר הצלחתם להבין, אני מאוד אוהב קולנוע אמריקאי, ספילברג וקרפנטר וקופולה וסקורסזה וכאלה, אבל לטעמי יש במאי אחד שעובד היום שהוא בלי שום צל של ספק הבמאי הכי גדול בעולם היום. זה לא אומר שהוא הבמאי הכי טוב שעובד היום, אבל זה הבמאי היחידי שכל סרט שלו הוא אבנט שמוציא את כולנו מהבית, בין אם לקולנוע או בין אם לספה, מוציא אותנו מה-whatever חדר, ואנחנו הולכים לסלון בשביל לראות את הסרט החדש שלו, כי הם סרטי אבנט. וכפי שהוכיח הסרטון שלי על מקום 30, והלינק ממש כאן למעלה, הרבה מכם מסכימים או לא מסכימים שכריסטופר נולן הוא אחד מהבמאים הכי חשובים כיום בעולם. כזה שאפשר שעות לדון ולנתח בסרטים שלו ולהגיד אם הוא במאי טוב או שרלטן או שהם סרטים טובים או סרטים טכנוקרטיים. ויש כאלה שפעם מאוד אהבו את הסרטים שלו והיום חושבים שהוא כבר לא במאי טוב, ויש כאלה שחוו את התהליך ההפוך שחושבים שהחדשים שלו מדהימים והקודמים שלו לא משהו. אי אפשר להפסיק לדבר על כריסטופר נולן, וזה פשוט כי הוא כנראה באמת הבמאי הכי גדול בעולם היום. הוא לטעמי האישי אחד הבמאים הטובים ביותר שפועלים כיום בעולם, אבל שוב, זאת דעתי האישית. מה שאובייקטיבית אי אפשר להתווכח עליו הוא שכל סרט של נולן הוא סרט שצריך לראות. בין אם אתם אוהבים אותו או לא אוהבות אותו, צריך לראות את הסרטים של כריסטופר נולן, כי לא משנה מה, יהיה מה לדבר עליהם, הם יהיו סרטים בעלי ערך כזה או אחר. ולדעתי האישית, הסרט הכי טוב שלו, או אתם יודעים מה? אולי הכי טוב זה כבר עניין פרסונלי. אובייקטיבית, הסרט הכי כריסטופר נולן שאפשר, יצא לפני 13 שנה. זה מצולם ב-2023. הסרט הכי טוב שלו, או הסרט הכי נולן שלו, יצא ב-2010. זה גם הסרט שאני הכי אוהב של כריסטופר נולן, ולכן הוא נמצא במקום מספר 12, מאוד גבוה ברשימת המאייה של הטובים ביותר בהיסטוריה שלי בכל הזמנים. ולפני שנדבר על הסרט, אני שוב מודה לכם שאתם כאן, ואם אתם נהנים מהתוכן הזה ומהפורמט הזה, זה יהיה נהדר. אם תיתנו לייק על הסרטון, תיתנו אולי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב, להירשם לערוץ, זה כמובן יגיד לכם בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש, אבל זה גם מאוד יעזור לערוץ לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב. ויותר חשוב מהכל, בואו נדבר כאן למטה בתגובות, כי בשביל זה כל הפורמט הזה קם, כדי שנוכל לחפור אחד לשנייה על קולנוע ועל כמה שאנחנו אוהבים את הדבר הזה שנקרא קולנוע, ויש לנו הרבה על מה לחפור היום. כי מקום 12 ברשימת 100 הסרטים הטובים יותר בהיסטוריה שלי הוא אינספשן. כמובן שאינספשן, מה אם לא אינספשן? תסלחו לי שאני קורא למאסטרפיס הזה אינספשן ולא התחלה, כפי שהוא נקרא בישראל. אגב, התחלה, בסדר? זה המהדורה המתורגמת לעברית של הסרט. זה מאסטרפיס, פשוט ככה. באמת שזאת יצירת מופת בעיניי מהשנייה הראשונה ועד האחרונה, וזה סרט לא קצר בכלל, זה סרט יחסית ארוך, סרט מאוד אינטנסיבי, וכאמור, זה הסרט הכי כריסטופר נולן שאפשר. יש סרטון טופ 8 של כריסטופר נולן, ואני אומר לכם בכנות, אני לא סגור על זה אם הסרטון הזה עולה אחרי הטופ 8 או לפני הטופ 8, אני באמת שלא זוכר ברגע זה בצילומים מתי זה עולה, אז אם הטופ 8 הזה עוד לא עלה, הנה הרסתי לכם. הכי כריסטופר נולן שאפשר זה אינספשן. ברור שזה אינספשן. על מה אינספשן? למי שלא ראה. ואגב, אם לא ראיתם אינספשן, זה יהיה זמן טוב, מעולה, אין זמן טוב יותר מזה, לעשות פאוז על הסרטון שלי וללכת לראות את אינספשן ברגע זה, כי כמובן שיהיו פה ספוילרים עצומים. אי אפשר לדבר על אינספשן מבלי לעשות ספוילרים. אז ראו, זו הייתה העזרה שלכם. אם לא ראיתם, אני אלך להרוס לכם את הסרט. בואו נדבר על אינספשן. אינספשן עוקב אחרי דמות בשם קוב, שזה ליאונרדו דיקפריו, שהמומחיות שלו בעצם לפרוץ, רק שהוא לא פורץ בשביל לגנוב דברים, הוא פורץ בשביל לשתול דברים. והוא לא פורץ לתוך בתים, הוא פורץ לתוך התודעה של אנשים. מה שדיקפריו והצוות שלו עושים זה להיכנס לתוך החלומות של האנשים ולשתול להם רעיונות, מה שנקרא אינספשן. They incept people with ideas, והוא נזכר לעשות את, בדיוק את הדבר הזה עבור בן של איש מאוד עשיר, שזה קיליאן מרפי, כי מישהו מתחרה שלו, הוא רוצה לשתול אצל הבן שלו איזשהו רעיון וזה וזה. אתם שמים לב שאני קצת לא נכנס פה לפרטים, כי זה לא באמת מעניין. לא על זה הסרט. אינספשן הוא כאילו סרט שוד, אבל הפוך, לא שודדים פה משהו, אלא שוטלים פה משהו, שזה כבר הברקה ראשונה. אבל אינספשן הוא לא על זה, הוא מתנהג לפי הז'אנר והחוקים של סרטי שוד, אבל הוא לא באמת על זה. הסיבה שדיקפריו לוקח את העבודה הזאת ומגייס את הצוות, למרות שהוא לא באמת רוצה לעשות את זה, אבל הסיבה שהוא עושה את זה, והסיבה שדיקפריו גם מביא מישהי חדשה לצוות שמגלמת אותה בזמנו, אלן פייג', היום היא כבר לא היא, היא הם או הוא, לא סגור על זה, סליחה. אז אלן פייג' מגלמת את אריאדנה, שהיא התוספת החדשה של דיקפריו לצוות, למשימה שהוא בכלל לא רוצה לבצע, היא כי הוא רוצה לחזור הביתה לילדים שלו, כי יש עליו צו הסגרה בארצות הברית, ואם הוא אי פעם ייכנס לארצות הברית, יאסרו אותו. אז בנוסף לכל, מי שסוחר אותו, מבטיח לו שהוא יבטל את צו ההסגרה הזה. אז זו הסיבה שדיקפריו עושה את זה, כי זה כאילו סרט על בן אדם שרק רוצה לחזור הביתה לראות את הילדים שלו. אבל גם לא על זה הסרט. כי אם יש משהו שכריסטופר נולן אוהב, זה לדבר על תמה. כריסטופר נולן הוא מהבמאים היחידים בעולם, בהיסטוריה, שאתה יכול להסתכל על היצירה שלהם כגוף אחד, וזה לא רק שהוא עותר ברמה הוויזואלית והתוכנית של דברים שחוזרים על עצמם בסרטים שלו, זה מעבר לתיאוריית העותר. נולן הוא מהבמאים היחידים האלה שאתה יכול ממש לראות איך אותה תמה חוזרת בסרטים שלו פעם אחרי פעם, כמו היצ'קוק, כמו קיובריק, כמו ספילברג, כמו קופולה, כמו סקורסזה. בגלל זה הוא בעיניי אחד מהמאסטרים הגדולים ביותר אי פעם, וזה מדהים מבחינתי שאני חי בתקופה שבה הוא עושה סרטים בריל טיים. כל הבמאים הכי אהובים עליי, כולל קרפנטר, כולל ספילברג, כולל כולם, הם במאים שאתה יכול לאתר איזשהו מושג, או נקרא לזה, לא דווקא מילה אחת, אולי שתי מילים, אבל מושג שחוזר על עצמו בכל הסרטים שלהם. וכל סרט לא משנה על מה הוא בעלילה ובמה הוא עוסק ברמת הסיפור ומה הסאבטקסטים שלו, כל הסרטים שלהם עוסקים תמיד בתמה הזאת, בדבר האישי הזה שמאוד מאוד מעניין את היוצר. אני מדבר על זה בהרחבה בטופ 8 על כריסטופר נולן, אבל למי שלא ראה את הטופ 8 או למקרה והטופ 8 הזה עוד לא עלה, המושג שתמיד חוזר בכל הסרטים של נולן הוא תפיסה, perception. נולן הוא במאי שמרותק מהקונספט של perception. How do you perceive things? עכשיו, זה לא חייב להיות תפיסת הזמן, או שזה לא חייב להיות תפיסת המציאות, או שזה לא חייב להיות תפיסת החלומות. כל סרט יעסוק בתפיסה של משהו אחר. במקרה של יוקרה זה בכלל תפיסה של אמת, למול קולנוע ואומנות כתובה וכן הלאה וכן הלאה. ובאינספשן, הקונספט הזה של perception, שזה מצחיק, אינספשן ופרספשן, באמת בא לידי ביטוי בצורה הכי נולנית שאפשר והכי טובה שאפשר. אז ספציפית באינספשן הוא עוסק בתפיסת החלומות. איך אנחנו תופסים את התת מודע שלנו? מה זה אומר עלינו כבני אדם? איך אפשר לקחת מהפירוק של המושג או של הקונספט perception, איך אפשר להשליך מזה משהו על המציאות שלנו, על האישיות שלנו, על החיים שלנו. אז במקרה של נולן, השימוש בקונספט, בתמה של perception, משמש אותו הפעם בשביל לספר סיפור אחר. אם ביוקרה הוא סיפר משהו אחד, באביר האפל הוא מספר משהו אחר, וכן הלאה וכן הלאה. ולמרות אגב שאני אומר שיש לו תמה שחוזרת על עצמו, זה לא סותר את העובדה שבתוך נניח טרילוגיית האביר האפל, לכל סרט יש את התמה משל עצמו. כי גם כשאתם מסתכלים על טרילוגיית האביר האפל, הם עוסקים בפרספשן. The perception of פחד, כאוס וכאב, כל אחד מהסרטים. הם עדיין עוסקים בתפיסה של הקונספט הזה. אז באינספשן, מה שנולן עושה זה משתמש בשאלה של perception, בשביל לספר, לדעתי, את הסיפור הכי אישי שלו אי פעם. והסיפור הוא באמת על בן אדם שרוצה לחזור הביתה לראות את הילדים שלו. כי בואו נזכור שנייה, בתקופה שנולן עושה את Inception, הוא עשה כמעט back to back, ממש ברצף בלתי נתפס, את בטמן מתחיל, יוקרה והאביר האפל. אחד אחרי השני, ברצף. כולם סרטים טובים מאוד, חלקם לטעמי ולטעם עוד הרבה אנשים אחרים, יצירות מופת, ועוד לפני זה הוא עשה את אינסומניה ואת ממנטו, שגם הם נחשבים סרטים טובים יותר, טובים פחות, אבל מדובר פה על כמעט עשור רצוף, יותר מעשור למעשה, של עשייה רצופה, שבתוך הדבר הזה הוא גם מתחתן לדעתי, ויש לו ילדים, והוא מנסה לנהל חיים וכן הלאה וכן הלאה. ולא סתם, הדמות של ליאונרדו דיקפריו נראית כמעט בדיוק כמו כריסטופר נולן במציאות, באינספשן. כי בעצם כריסטופר נולן עושה סרט על עצמו כבמאי סרטים, כסטורי טלר, כבן אדם שהתפקיד שלו בחיים זה לשתול במוח של אנשים רעיונות ולדבר עליהם ולתת לאנשים נקודת ראייה חדשה על המציאות שלהם. זה מה שהוא עושה בתור במאי, והוא בעצם עושה סרט על עצמו, על זה שהוא מתגעגע הביתה. Simple as that. אני יודע, זה נשמע מאוד פשטני, כי זה סרט כל כך מסובך, עם כל כך הרבה שכבות, ואנחנו תכף נדבר על כל הדברים האלה. אבל בסוף, Inception זה סיפור מאוד מאוד אישי, על בן אדם שרוצה לחזור הביתה. הכי פשוט. תודה רבה שהייתם בסרטון. סתם, אנחנו לא באמת נסיים כאן, אבל היה לי חשוב שנייה להוציא את זה החוצה, כי לא משנה על מה Inception, משנה מאוד מה קורה בסרט, ואיך נולן עושה את זה. זה אחת הסיבות למה זה סרט כל כך מדהים בעיניי. אבל בסוף זה סיפור כל כך פשוט, כל כך קטן, על בן אדם שרוצה לחזור הביתה. פשוט ככה. והוא קרוע, כי הוא כל כך אוהב את העבודה שלו. קוב הוא הכי טוב במה שהוא עושה. זה הנקודת המוצא של הסרט. הוא השוטל רעיונות הכי טוב בעולם שבו Inception מתרחש. והוא לא יודע מה הוא רוצה יותר. הוא רוצה יותר לחזור לראות את הילדים שלו, או שהוא יותר נהנה מכל החוויה המשוגעת הזאת שהוא עושה שם. אפילו כשהוא מסביר את החוקים של העולם לאריאדנה בכמה מסצנות האקספוזיציה שהכי מרתיחות את השונאים של כריסטופר נולן, אפילו שמה הסאבטקסט האמיתי שדיקפריו בעצם מעביר זה אני לא רוצה להיות כאן, אני עושה את זה כי אני חייב, אני מסביר לך כי אני חייב, אני כל כך רוצה לחזור הביתה לראות את הילדים שלי. ועל זה הסרט, simple as that. עכשיו זה גם מדהים אותי, כי כשראיתי את הסרט בפעמיים הראשונות, ראיתי אותם פעמיים באותו שבוע, יצאתי מהקולנוע פעם הראשונה המום ונפעם, מיד באותו שבוע הלכתי לראות את הסרט עוד פעם, יצאתי מהסרט בפעם השנייה המום ונפעם, ובשנייה שהוא יצא לדיווידי, רכשתי את הדיווידי וראיתי אותו עוד איזה שלוש פעמים ברצף המום ונפעם. ובכל הפעמים האלה, זה היה ב-2010, הייתי צעיר יותר, הייתי רגע לפני הפיצ'ר הראשון שלי, עוד לא התחלתי את הקריירה שלי האמיתית כבמאי, עוד לא הבנתי מה זה להיות אבא, עוד לא הבנתי מה זה להיות איש קריירה מול בעל משפחה. והיום כשאני רואה את Inception, זה פשוט כאילו אני לא מצליח להבין איך לא ראיתי את זה אז. זה כל כך obvious שכל מה שקורה בסרט זה קונצים וטריקים הכי טובים שאפשר, כמו שרק כריסטופר נולן יודע לעשות, בשביל לספר את הסיפור הכל כך פשוט הזה, של בן אדם שרוצה לחזור הביתה, ולא יודע ממה הוא נהנה יותר, מלהיות עם המשפחה שלו, או לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב. ושלא יהיה ספק, כריסטופר נולן עושה את מה שהוא עושה, לפחות לדעתי, הכי טוב שאפשר. הוא באמת הבמאי הכי גדול שיש היום, ואינספשן הוא כאילו הקלף הסופי, כי אפשר שוב להתווכח ולהידיין ולהגיד אם הוא במאי חשוב, ואם בראי ההיסטוריה אנחנו נשפוט אותו כמו שאנחנו שופטים את קיובריק היום, כי קיובריק כמובן הוא ההשראה הגדולה ביותר של נולן. כל זה נכון. שום דבר מזה לא משנה את העובדה שעל אינספשן קשה מאוד להתווכח. כלומר, אתם יכולים לא לאהוב את אינספשן. ויש פה כמה צופים שכרגע רואים את הסרטון הזה, שאני כבר יודע שלא אוהבים את אינספשן, והאצבע שלהם כבר מוכנה, הם כבר כותבים איך אתה זה זה זה. אין בעיה, חבר'ה, הכל טוב, אני מכבד את דעתכם, ויש מצב גם שאתם צודקים בטיעונים שלכם. אי אפשר להתווכח שאינספשן הוא סרט כאילו שצריך לדבר עליו. זה ניצחון עצום. זה סרט שעד היום, עד היום מתווכחים על הפריים האחרון שלו. ואם לא, בוא נשים את כל הדברים שנדבר עליהם בצד, זה גדולה עצומה. סרט ש-13 שנה אחרי, הוויכוח הוא אותו ויכוח, וגם בעוד 30 שנה, אנשים המשיכו להתווכח מה קורה עם הסביבון המחורבן הזה בסוף. נופל או לא נופל? זה הטוטם של קוב, או שזה הטוטם של אשתו של מל? ואני אומר שזה בכלל לא משנה. זה לא רלוונטי. כי הסרט הוא על perception, זה התמה. הסרט הוא על איך שאתם תופסים את מה שמתרחש מול העיניים שלכם. הסרט לא נותן לכם תשובות חד משמעיות על הדברים שכאילו מעסיקים אתכם, כי הוא עסוק בלהגיד לכם דברים אחרים לגמרי. הוא עסוק בלשאול אתכם שאלות על המציאות שלכם, על החלומות שלכם, על הרעיונות שלכם, על המשפחה שלכם, על מי אתם בכלל. ואת כל הדברים האלה נולן כבר אמר לנו מראש שהוא הולך לעשות ביוקרה. הרי על מה יוקרה אם לא על תפיסת המציאות דרך השימוש בקסמים? על מי אתה ומהי המציאות שאתה קורא ורואה ומרגיש? כי אתה כל כך עסוק בלהסתכל לשמה כשבעצם קורה פה משהו. זה כל הנוסחה של יוקרה, לספר לנו על הקסם, על שבזמן שאנחנו מסתכלים לשם, הקוסם עושה את מה שהוא עושה שמה. אז הוא עושה את זה גם באינספשן. הוא זורק כל כך הרבה דברים בצורה מאוד מאוזנת ומאסטרפול, ואנחנו כאילו בתוך כל הדבר הזה, אבל אם שנייה נעצור ונחשוב לרגע באמת על מה אינספשן, אנחנו נגלה ששום דבר מזה בכלל לא משנה. מה שמשנה זה הסיפור האישי והתמה של הסרט. כמו אגב, בכל סרט שמחזיק את עצמו עשורים קדימה. אם תחשבו על הסרטים של קיובריק וספילברג והיצ'קוק וטריפו וגודר וכל הגדולים ביותר, זה סרטים שהייתה להם תמה, זה סרטים שהיה להם סיפור על זמני. זה סרטים, סרטים שלא סתם נכנסו לתוך הקולקטיב, התת מודע הקולקטיבי של כולנו והפכו להיות נכס צאן ברזל. וזה אינספשן, לטוב ולרע. שוב, יכול להיות שאתם הייטרים של אינספשן, אבל זה עובדה שזה עבד עליכם, כי אתם עדיין הייטרים של אינספשן, ואתם הולכים להתווכח איתי כל כך הרבה בתגובות עכשיו. אחלה. אינספשן הוא באמת יצירה של מאסטר מהמעלה הראשונה. פיצוץ של יכולת, פיצוץ של מאפיינים ויזואליים ותמטיים ותוכניים. כל דבר בסרט הזה מהמם מבחינתי. גם הדברים שכולם שונאים, כמו סצנות האקספוזיציה הבלתי נגמרות, בעיניי הן מדהימות. כי כריסטופר נולן בא גם לדבר על קולנוע. הוא הרי קולנוע, הוא סטוריטלר, אז הוא בא לדבר על תפיסה של המדיום. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בסצנות אקספוזיציה, שאתה כאילו אומר משהו לא הגיוני בסצנה הזאת, כי בקאט אחד הם עברו ללוקיישן אחר, לזמן אחר, אבל הם ממשיכים את אותה שיחה בדיוק. נכון, כריסטופר נולן בא להציג לנו את אומנות הקולנוע ובא לעורר דיון על מה זה תפיסת המציאות בקולנוע. הרי כשהקולנוע רק התחיל היו כל כך הרבה תיאורטיקנים, כמו לדוגמה אנדרי בזן, שדיברו על הקולנוע כחלום או הקולנוע כראי המציאות מנגד. נולן בא לשאול אותם שאלות. האם מה שאנחנו רואים על המסך זה מציאות? זה שיקוף של המציאות? זה שיקוף של החלומות שלנו? אם אנחנו מתמסרים לזה בצורה מוחלטת, האם זה אומר שאנחנו נכנסים למצב מדיטטיבי של שינה, של הזיה בקץ? אני לא יודע. בוא נחשוב על זה שנייה. כל זה כמובן ברמת הניתוח התיאורטי והפילוסופי. עמוק בפנים, אני שוב אומר, זה סרט על בן אדם שרוצה לחזור הביתה. ולכן לא משנה מה, נולן מאוד מאוד דואג שיהיה לנו ברור מי הגיבור, מה הבעיה שלו, לאן הוא צריך להגיע, מי זה כל האנשים שמסביבו, איך הם יעזרו לו. הוא בא ומציב את כל החלקים בצורה מאוד מאוד ברורה כדי שאנחנו נוכל להזדהות עם קוב בצורה המוחלטת ביותר. הוא גם דואג מאוד שנבין את הסיפור רקע שלו עם אשתו, עם מל, שנבין כאילו מה קרה ביניהם ולמה זה כל כך יושב עליו, שוב כדי שנוכל להזדהות איתו, ובאיזשהו מקום גם כדי שנוכל להזדהות איתה. והוא לא סתם לוקח שיר של אידית פיאף בתור המאפיין של מל, הוא לוקח איזושהי קלישאה, איזשהו משהו, כדי שאנחנו נחשוב שנייה, האם השיר הזה מסמל משהו עבורו, מה הוא מסמל עבורנו? מה המשמעות בכלל של שיר שמסמל משהו? ואם תשימו לב, בצפייה ה-52,000 שלכם של אינספשן, אתם תשימו לב שהשיר הזה מופיע כל כך הרבה פעמים, לא בפעמים שאתם חושבים שהוא מופיע. הוא מופיע עוד כל מיני פעמים, בצורת חלקים קטנים ממנו שמופיעים בתור חלק מהסקור המדהים של הנס זימר, ועוד ועוד ועוד. בואו נחזור שנייה לז'אנר שהסרט מתהלך בתוכו. הרי הסרט הוא כאילו סרט שודים, כמו היט של מייקל מן, במאי שכריסטופר נולן מאוד מאוד אוהב, הרי מה זה האביר האפל אם לא השפעה ברורה של היט. אז נולן מאוד מאוד אוהב את הקולנוע של מייקל מן, והוא מאוד אוהב את האווירה ואת העיסוק של מן בז'אנר, אבל הוא בעצם בתוך הז'אנר מתעסק בדמויות גבריות ושואל שאלות וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו לא פה בשביל לדבר על מייקל מן ועל הבעיות שיש לי עם הקולנוע שלו. אני כן אגיד שנולן, כמו מייקל מן, לוקח ז'אנר, שזה סרטי שוד, ועובד בתוכו ומספר את הסיפור שלו. עכשיו, אינספשן לחלוטין מתנהג כמו סרט שוד. אוספים את הצוות, בונים תוכנית פעולה, ואז אנחנו כצופים רואים איך תוכנית הפעולה הזאת קורית ומשתבשת כמובן, ומה זה פלן A ופלן B ופלן C. אבל זה לא באמת סרט שוד, כי זה סרט שוד הפוך. לא גונבים משהו, שוטלים משהו. ועושים את זה בחלום, בשכבה השלישית או הרביעית של החלום. אני כבר לא זוכר איזה שכבה זאת. ונולן דואג להסביר לנו שבכל שכבה אנחנו תופסים את הזמן אחרת. We perceive time differently. ולכן נולן גם מתפרע פה לחלוטין, אבל בצורה מאוד מבוקרת ואחראית, עם הדרך שבה הוא נותן לנו לתפוס את המתרחש על המסך. והוא גורם לנו שנייה לשאול שאלות בתת מודע על טכניקה של קולנוע, על תפיסה של זמן. אז יש פה גם תפיסת מציאות, גם תפיסת זמן, דרך העיסוק בסלו מושן וכן הלאה וכן הלאה. גם תפיסה של אנושיות, גם תפיסה של ז'אנר, גם תפיסה של קולנוע באשר הוא. כל הסרט הזה הוא עיסוק רב שכבתי במושג שנקרא perception. וזה למה זה סרט שמרתק אותי בכל פעם מחדש, סרט שבאמת, בכל פעם שבא לי לראות סרט של כריסטופר נולן, זה לא יהיה אביר האפל, וזה לא יהיה יוקרה, זה בדרך כלל יהיה אינספשן, ובכל פעם שאני אראה אותו, I will perceive something new. פעם אחת אני אהיה כל כך בתוך הסרט הזה, בעצם הוא על קולנוע, והוא משתמש בדיון של על קולנוע, בשביל לדבר על משהו באמת הסרט, שזה בן אדם שרוצה לחזור הביתה. ופעם אחרת אני אגיד את אותו דבר על מה באמת הסרט, אבל הסרט הוא על תפיסה של זמן. ופעם אחרת הוא על תפיסה של קלישאות פופ, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. הסרט הזה הוא כולו עיסוק אחד קולנועי ומדהים בעיניי, בקונספט שנקרא perception. וזה מה שהופך את נולן לבמאי כל כך טוב בעיניי. האיש מסוגל לעשות קולנוע הוליוודי, פאר אקסלנס, קולנוע מיינסטרים, קולנוע שכל אחד יכול לאהוב ולדבר על דברים מאוד עמוקים, דברים שאסור לעשות במיינסטרים. הרי אסור שבמיינסטרים אתה תראה סרט עם כמה שכבות של דיון. אסור, מה פתאום? הקהל הרי טיפש, הקהל לא יאהב את זה, נכון? ככה אומרים ההוליוודים, הטהרנים, המפיקים בהוליווד. ונולן כאילו אומר, הבנתי את הנוסחה, אני אתן להם מה שהם רוצים, אני אעשה סרטי ז'אנר לכל דבר. זה סרט שוד, וזה סרט קומיקס, והוא סרט ג'יימס בונד, וכן הלאה וכן הלאה. אבל הוא עושה את זה בדרך שלו. והדרך שלו היא בדרך כלל הדרך המתחכמת, שעוסקת בזמן, ומשחקים של זמן, ופירוק של נרטיב. זה כאילו בשביל המבקרים. אבל הוא עושה הרבה יותר מזה. הוא בעצם מדבר פה על דברים שהם כבר על גבול הפילוסופים. וזה הסיבה שאני כל כך אוהב אותו. עכשיו עוד פעם אני אומר, יש פה לא מעט כאלה שצופים בסרטון, בין אם בפעם הראשונה או בין אם כבר צופים ותיקים, שיגידו, עזוב, אתה פאנבוי, זה שטויות, זה לא נכון, זה קשקוש, הוא קלישאה מהלכת, הוא שטוח, הוא רדוד. מבין את כל מה שאתם אומרים. אני פשוט לא מסכים איתכם. אני חושב שזה בדיוק ההפך. אני חושב שזה שנולן עושה סרט שוד מפוצץ באקשן, שמדבר על חלומות ומציאות ובעצם מספר סיפור מאוד אישי וקטן ופשוט שהוא בכלל סרט על קונספט הפילוסופי של what is perception בעיניי זה מה שהופך במאי לבמאי ענק מישהו שמסוגל לעשות את זה בתוך השיטה ולהרוויח את כל הכסף שבעולם ולהיות הבמאי הכי גדול בעולם שכל סרט שלו הוא אבנט מבחינתי נכנס ישר לרשימת הבמאים הטובים ביותר שיש וספציפית במקרה של נולן, גם אחד הבמאים שאני הכי אוהב. אני יכול על כל נולן אחד להביא איזה 5 במאים איכותיים יותר, שאני מרגיש את אותו דבר לגביהם. אני מאוד מעריך את היצירות שלהם. אני חושב שזה טוב שהם נמצאים בז'רגון של חובבי הקולנוע, בין אם הם מיינסטרים או שהם רק לקהל פסטיבלים. וזה לגיטימי בעיניי וזה חשוב שהאנשים האלה יעשו סרטים שאני לא סובל. ולא בא לי לראות וראיתי פעם אחת ואני לא רוצה לחזור לסרטים האלה יותר לעולם כי בדיוק בשביל זה קיים המדיום ומבחינתי החשיבות של במאים סתם אני זורק כן, אל תפסו אותי במילה אבל כל מיני ליאור קרקסים וג'ים ג'רמוש ודי גלסיה ונולן כולם מבחינתי הם באותו שיח של במאים יוצרים שבשבילם המדיום הזה קיים ובשבילנו כצופים בשביל משהו שהוא יותר מסתם בידור מיינסטרימי פשוט. ושוב, זה לא משנה איזה ז'אנר אתם באמת אוהבים. זה הבמאים האלה, היוצרים האלה שהופכים את הסרטים למשהו שאפשר לדבר עליהם ולדון בהם. ובמקרה האישי שלי, נולן פשוט גם מדבר עליי ברמה התוכנית והסגנונית, וגם, וואלה, מה לעשות, זה פשוט סרט מדהים בעיניי. לא פחות, יצירת מופת, בעיניי אחד הסרטים החשובים ביותר שנעשו בהוליווד ובכלל בעולם ב-30, 40, 50 השנים האחרונות. אבל מכיוון שאי אפשר באמת לחשוב על אינספשן בלי להיכנס לכל התיאוריות והמחשבות ומה זה אומר ומה המשמעויות, בואו ככה נתקן או לעשות, בואו נעשה סדר בכמה דברים. קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, הסביבון הוא לא הטוטם של קוב. זה לא רלוונטי בכלל של מי הוא. אנחנו יודעים שהוא בעצם הטוטם של מל, ולמעשה נאמר לנו במהלך הסרט כמה פעמים שאין שום משמעות לסביבון הזה. זה די ברור הרי, הוא מסביר לא לגעת בו כי זה מוציא אותו משימוש, ולעומת זאת סייטו נוגע בטוטם, וקוב מסובב את הטוטם מספר פעמים, אנחנו לא יודעים אם הוא נופל או לא נופל, אבל עוד פעם, הוא אומר לנו כל הזמן, זה לא הטוטם שלו. למעשה אנחנו לא יודעים בכלל מה הטוטם של קוב לאורך כל הסרט. יש המון תיאוריות שהטוטם שלו זו הטבעת נישואין, זה לא באמת נכון כי זה סותר את החוקים של הסרט מלכתחילה. הטוטם אמור להיות משהו שאתה מחזיק ויודע את המשקל שלו, והטבעת הוא לא מחזיק אותה, היא כל הזמן עליו. אז בואו נוציא גם את זה מהעניין. בואו נדבר גם על השיר. אמרתי קודם שזה שיר של עידית פיאף, זה באמת נכון, זה שיר מאוד מוכר, אבל זה לא השיר הכי מוכר שלה. לוילה רוז, זה שיר אחר שמדבר על שחרור של חרטות ולהתקדם מהעבר. כלומר, לקבל את האשמה שלך או את האחריות שלך או את המעשים שלך ולהתקדם לטובת השינוי והשחרור. שכאמור, על זה בעצם הסרט, על קוב שבסך הכל רוצה לחזור הביתה, לראות את הילדים שלו, אבל השינוי שהוא עובר במהלך הסרט זה קבלת האחריות או האשמה על מה שהוא עשה לאשתו. על זה שהוא בעצם שתל לרעיון, והרעיון הזה backfired והוביל אותה למות ולהתאבד. אז רק ברגע שהוא שחרר את האשמה שלו על מה שהוא עשה לאשתו, אולי עשה, אולי לא עשה, רק אז הוא יוכל להשתחרר ובאמת לחזור הביתה לראות את הילדים שלו. זה השינוי שלו. עכשיו, באיזשהו מקום יש פה גם רעיון מאוד מעניין שעולה מהמון תיאוריות, ואני חושב שיש בו משהו נכון. ייתכן ומי שעובר את האינספשן האמיתי בסרט הוא לא הדמות של קיליאן מרפי שצריך לקבל את הרעיון שהוא משתחרר מאבא שלו וכן הלאה וכן הלאה. ייתכן שמי שעובר את האינספשן האמיתי בסרט הוא קוב. יכול להיות שכל הסרט הזה, כל המזימה והכל מה שאנחנו רואים הוא לא תכסיס, אבל הוא בעצם מזימה נוספת של החברים של קוב שמנסים לשתול לו את הרעיון שהוא חייב לשחרר את האשמה ואת האחריות על המוות של אשתו כדי שהוא יוכל לחזור הביתה לראות את הילדים שלו. כי אם תחשבו על זה באמת לעומק, יש פה יותר מיני דברים שכאילו לא מסתדרים בהיגיון של הסרט בעצמו. למה קוב לא יכול לחזור הביתה? הרי אשתו התאבדה והוא לא באמת אשם בזה. ומה זה ההצעה הזאת שסייטו נותן לו בתחילת הסרט? שאני אפעיל כמה קשרים כדי שתוכל לעבור את המכס ולהיכנס לתות הברית. באיזה עולם הדבר הזה יכול לקרות? הרי הוא לא מבוקש מלכתחילה. קוב שתל לעצמו את הרעיון, בלי לעשות את זה בחלומות, שהוא אחראי על המוות של אשתו, ולכן הוא לא יכול לחזור הביתה, כי הוא מבוקש על ידי המשטרה. אבל החברים שלו, כל מי שמסביבו, כולל מייקל קיין, כולל סייטו בעצמו, כולם יודעים שזה לא נכון. אז הם שוטלים לקוב את הרעיון דרך המשימה הזאת בכל מיני דרכים שונות במהלך הסרט. האינטרנט מפוצץ בתיאוריות לגבי מה אינספשן באמת אומר ומה באמת קורה באינספשן. ואני שוב אומר, זה בעצם הקסם של הסרט. מכיוון שהסרט מדבר על תפיסה. זה היצירה המושלמת ביותר של כריסטופר נולן שעוסקת בקונספט של תפיסה. ולכן אני לא באמת חושב שיש משמעות אמיתית או תשובה אחת על מה באמת הסרט. ברור לי שכריסטופר נולן יודע בדיוק על מה הסרט שלו ומה אמיתי ומה לא אמיתי ומה חלום ומה לא חלום. זה פשוט לא מעניין אותו כיוצר, כי הוא בא לשאול שאלה או לאתגר אותנו בקונספט של תפיסה כאומן אמיתי. ולכן אני לא באמת חושב שיש משמעות לתשובות מה נכון ומה לא נכון. אפשר להתדיין ולהתווכח עד מוכרותיים על הטוטמים ועל השירים ועל המשמעות של אריאדנה שהיא מלכת המבוך מהמיתולוגיה וידה ידה ידה. זה לא משנה בכלל. מה שכן משנה זה המהלך, אולי מודע, אולי לא מודע, של כריסטופר נולן בעצמו. אם הסרט הוא לשחרר את החרטות שלך ולהתקדם הלאה בשביל לחזור הביתה, להיות עם הילדים שלך וכן הלאה וכן הלאה, אפשר לקרוא את הסרט גם באיזשהו מקום, כי הניסיון של כריסטופר נולן לעשות פעם אחת ולתמיד את היצירה האולטימטיבית שלו, שעוסקת בתפיסה המושלמת ביותר, ואז להשתחרר ולהתקדם הלאה בחיים שלו. ואם תשימו לב, מאז אינספשן, כל הסרטים של כריסטופר נולן מעוררים דיון כזה או אחר לגבי הטיב שלהם. כלומר, עד אינספשן נולן היה במעין טיפוס למעלה שהיה מאוד ברור שהנה אותו נותן לנו את המאסטרפיס האמיתי שלו, אפילו האביר האפל הוא לא המאסטר האמיתי שלו, ואז מגיע אינספשן, בעיניי באמת הסרט המושלם שלו, הנולן המושלם ביותר, ומאינספשן לכל הסרטים שלו יש בעיה כזו או אחרת, או איזשהו פגם כזה או אחר. וכאמור, זה נראה שזה לא באמת מעניין את כריסטופר נולן, הפגמים האלה. אם תחשבו על זה, עלייתו של האביר האפל הוא סרט שמעורר המון מחלוקת לגבי כמה מהקפיצות הלוגיות שלו והתסריט שלו. ודנקרק זה סרט שאין בו בעצם תסריט פר סה, יש בו דיון על תפיסת המשמעות של זמן ונקודת מבט. ואינטרסטלר הוא גם סרט סוג של פגום, כי הוא סרט כאילו מאוד ארוך ומאוד אפי, עם כל מיני קפיצות מאוד מאוד מוזרות בלוגיקה ובהיגיון, שאגב הם כולם נכונות, אבל קשה מאוד לקהל הרחב לקבל אותן. וטנט הוא בכלל סרט פגום מהיסוד באיזשהו מקום, זה סרט שיש לו תסריט שכמעט לא קיים באמת, ומרוב הדיונים על תפיסת מהות הזמן קדימה ואחורה, זה נראה שכריסטופר נולן כאילו שכח את התסריט עצמו. אבל אני חושב שכל הדברים האלה בכלל לא רלוונטיים, מכיוון שמבחינתי כריסטופר נולן עשה את הסרט המושלם ביותר שלו, שוב אפשר להתווכח אם הוא הכי טוב או לא הכי טוב, אבל הוא המושלם ביותר שלו עם אינספשן, ומהנקודה הזו הוא בסוג של התנסויות, הוא כל הזמן בוחן אספקטים אחרים, כי הוא מבין בעצמו שהוא לעולם לא יוכל להשיג את הגביע הקדוש, היצירה המושלמת האמיתית, ה-Holy Grail כביכול. וברגע שהוא הבין את זה ושחרר את השאיפה הזאת, את המרדף הבלתי אפשרי אחרי משהו שאתה לא יכול להשיג, כמו שקוב לא יכול להשיג באמת שחרור אמיתי מאשמה וכן הלאה וכן הלאה, קוב צריך פשוט לקבל את המציאות, זה כאילו כריסטופר נולן החליט לקבל את המציאות, לעשות את אינספשן, סרט שהוא אגב עבד עליו כתסריטאי קרוב לעשור, הוא הבין שזה הכי טוב שהוא יכול להגיע אליו, הלך ועשה אותו ושחרר. ומהנקודה הזאת הוא במאי כאילו קצת אחר, קצת אולי פחות מוקפד או יותר מתנסה. וזה קצת כאילו המהלך של קוב ששחרר סוף סוף את השאיפה הבלתי ממומשת שלו או את האשמה הבלתי ממומשת שלו והלך הביתה לפגוש את הילדים שלו, לחיות את החיים סוף סוף. זה מאוד מעניין כשחושבים על זה. אני אגב לא ראיתי עדיין את אופנהיימר החדש שלו, אז אני לא יודע אם אופנהיימר טוב יותר מזה. תרשו לי להניח שהוא לא, ולו רק כי האחרונים של נולן טובים ככל שיהיו ומעצבנים ככל שיהיו, לדוגמה טנט, הם סרטים מדהימים שצריך לראות בקולנוע וצריך לחוות, אבל הם לא מגרדים אפילו את רמת העומק והחשיבות שיש לאינספשן מבחינתי, גם שוב ברמה האישית וגם לדעתי ברמה האובייקטיבית. זה פשוט סרט שהוא ליגה בפני עצמו, אחד הסרטים המרתקים יותר, העמוקים יותר, הטובים יותר, המעוקצעים יותר והמהנים יותר שראיתי בעשורים האחרונים. עכשיו יש פה בטוח כמה בינינו שתוהים מה באמת הייתה המציאות באינספשן, מתי נגמרת המציאות, מתי מתחיל החלום, כי מעבר למה שברור למשימה, לשוד עצמו, שברור לנו, כי נולן אומר לנו מה, איזה שכבה אנחנו נמצאים בחלום של מושא השוד, שזה קיליאן מרפי, הנהדר אגב, בתפקיד כל כך יפה וכל כך קטן ועדין, שגם שובר לי את הלב, יש כל מיני דיונים על מה מתוך כאילו המציאות האובייקטיבית שאנחנו רואים הוא בעצם חלום. כי אם אתם זוכרים, יש את הרגע הזה של המרדף הרגלי שם במומבסה, שזה מרגיש כאילו זה חלום, וכאמור במחי של קאט, נולה נמצא במקום אחר, הסיפור ממשיך בזמן אחר, כאילו לא הגיוני חלק מהדברים שקורים בסרט. והתשובה אגב בעיניי היא מאוד מאוד ברורה מאליו לגבי מה מציאות, מה חלום בסרט, וכאילו אין לי בעיה להגיד את זה, זה פשוט כל כך כל כך obvious, אז למקרה ומישהו ממש רוצה לדעת, הנה אני הולך להגיד את התשובה. התשובה היא ש... סתם, אני כאילו עושה פה קונץ, זה פשוט לא רלוונטי. אני אגיד לכם בכנות, אני לא יודע. לא יודע אם מומבסה בסרט קרה באמת או לא. לא אכפת לי. אני שם בתוך החוויה ואני שם בשביל להבין מה באמת, או לנסות להבין מה באמת נולן רוצה להגיד לי. ויש פעמים שאני רואה את אינספשן ואני אומר, כן, מדקה 30 עד דקה 95, כל הסרט הוא חלום, וכן, כל הסרט הוא חלום, מההתחלה ועד הסוף, וכן, כאמור, הטוטם הוא של מל, אז קלירלי הוא לא חולם, או לא, הטוטם הוא של קוב, אז קלירלי שהוא כן חולם. לא אכפת לי, באמת שלא אכפת לי, אני חושב שזה לא רלוונטי בכלל. כלומר, זה כן רלוונטי לאור מה אתם רוצים להסיק מהסרט, אבל אני חושב שבלונגרן זה לא רלוונטי, כי בעצם, כאמור, כל הסרט הוא על זה, הוא על אתם מנסים לפענח מה אמיתי ומה לא. אתם צריכים פתאום לפקפק בקונספט שנקרא perception. מה זה perception? מה זה תפיסה? זה הסיבה שאינספשן הוא סרט כל כך טוב, כי הוא גורם לכם לפקפק במה שאתם רואים, ואולי דרך זה לחשוב מלכתחילה גם על עצמנו, על החיים שלנו, איך אנחנו תופסים דברים. וזה מדהים בעיניי. עכשיו אני רוצה גם לזרוק מילה אחת קטנה באמת על כאילו על העלילה, על סיפור השוד, על זה שהם הולכים להשתיל במוח של קיליאן מרפי איזשהו רעיון שבעצם מתקשר ליחסים שלו עם אבא שלו. קודם כל, כי כמו שאתם יודעים, יש לי חולשה ליחסי אבות ובנים בסרטים, אני תמיד אוהב את הדברים האלה. אני חושב שקיליאן מרפי ונולן עושים פה עבודה מאוד רגישה ומאוד יפה, שבתוך כל הטררם והאקשן וזה, שאגב האקשן מאוד מזכיר את ג'יימס בונד ולא סתם כי נולן חולה על בונד, אז בתוך כל הטירוף שקורה שם, יש פתאום את הרגעים האינטימיים האלה בין קיליאן מרפי ואבא שלו. וזה גם עוד רמז עצום שנולן בא ואומר, חבר'ה, על זה הסרט, הסרט הוא על אבא ובן, הסרט הוא על עצמי, עליי, אני והילדים שלי, הסרט הוא על קוב שרוצה לחזור לראות את הילדים שלו. עכשיו פתאום עוד פעם חלק מכם יגידו, רגע, אבל לא רואים את הפנים של הילדים שלו, אז זה בטוח חלום, כי אם זה היה מציאות, היינו רואים את הפנים שלו. I don't care guys, girls, זה לא רלוונטי מבחינתי. שוב, בצפייה הזאת של היום, זה לא רלוונטי לי. בצפייה של מחר, ותהיו בטוחים שאני מה זה הולך לראות את אינספשן עוד פעם אחרי הסרטון הזה, בשביל הכיף שלי, אז בצפייה של מחר יכול להיות שאני אגיד, זה בעצם נורא חשוב, אני יודע, על זה בדיוק הסרט, על הדיונים האינסופיים, על מה באמת מתרחש בסרט, כדי שאנחנו נוכל לקחת את כל זה, לפקפק במה שראינו, לדון באיך תפסנו את מה שמתרחש על המסך, וכאמור, דרך זה להתחיל לפקפק בכלל בתפיסה שלנו, של המושג תפיסה. המושג קולנוע, המושג מציאות, המושג זמן, המושג חלומות, וכן הלאה וכן הלאה. זה כל כך מרתק בעיניי. נולן הוא פשוט באמת הגיע לשיא המוחלט שלו עם אינספשן. זה לא אומר שכל מה שהוא עשה אחרי אינספשן זה לא סרט טוב. בכלל רחוק מזה. אני חושב שעלייתו של האביר האפל הוא סרט נהדר, שממחזר חלק מהרעיונות שנולן מעלה פה. אני חושב שדנקרק מדהים. אני חושב שאינטרסטלר נהדר. שוב, יש טופ 8. אני מדבר על זה גם בטופ 8. וייתכן ואופנהיימר הולך להיות באמת סרט מושלם ומדהים והכי טוב שהיה, כמו שיכול להיות שהוא הולך להיות כמו טנט, מי יודע. מה שבטוח, מקום 13 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בכל הזמנים שלי, בהיסטוריה שלי. מעניין אותי לשמוע מה אתם חושבים עליו, אם אתם בהייטרים או לא בהייטרים, ואם אתם אוהבים את הסרט, למה אתם אוהבים את הסרט, ואם אתם מסכימים איתי שהוא צריך להיות כל כך גבוה ברשימה, ולמה אתם אהבתם אותו וכן הלאה וכן הלאה, בואו נדבר בתגובות. זה נולן, יש הרבה על מה לדבר. חברים וחברות, תודה רבה שהייתם איתי בסרטון הזה. מצטער אם חפרתי, אבל היי, זה הפורמט שלי ואתם פה מבחירה, אז תודה לכם. אני מאוד מקווה שתתפסו את הסרטון הזה ואת הפורמט הזה בצורה שתגרום לכם לרצות לעשות לייק וסאבסקרייב לערוץ, כדי שהסרטון והפורמט יוכלו לקפוץ על האלגוריתם של יוטיוב, ו-to incept the idea of כמה מדהים זה קולנוע וכמה כיף זה לחפור על קולנוע לחברים ולחברות שלכם. והכי חשוב, תראו סרטים, תהיו נחמדים. תודה.